הרבה פעמים דיברנו על ילדים שיש להם בעיות קשב וריכוז. על זה לא נדבר היום, כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, אבל אני רוצה לדבר על בעיה אחרת לגמרי, יותר פחות מפורסמת, פחות מדברים עליה, אבל היא קיימת במספרים לא קטנים. יש בחורים שיש להם בעיה לא קשב וריכוז, אלא בעיה נוירולוגית. יש להם בעיה במוח שקשה להם לשמור חוקים של מסגרת. זאת אומרת, הם נמצאים בישיבה, בישיבה יש חוקים של המסגרת, מה מותר, מה אסור. הם לא רשאים, הם לא מרדנים, אבל קשה להם שסוגרים אותם בחוקים של מסגרת, קשה להם לשמור את החוקים האלה. למשל, לבוא לתפילה בזמן, למשל, לבוא לסדרים בזמן, למשל, הישיבה לא מרשה להחזיק איזה, יש ישיבות לא מרשות להחזיק איזה נגן, או לא מרשות, לא מדבר על טלפון לא כשר, אפילו דברים שכן כשרים, אבל הישיבה לא מרשה. לפעמים הישיבה לא מרשה להחזיק נגן, הישיבה לא מרשה להחזיק ככה, הישיבה לא מרשה ככה. קשה להם את ה, קשה להם לעמוד בחוקים של מסגרת, ובעיקר קשה להם לשמור על הלוח זמנים. הם לא באים לסדרים בזמן, וכשהם באים לסדר, אז הם לא חייבים להישאר עד הסוף. קשה להם, לפעמים הולכים באמצע, לפעמים באים, לפעמים לא באים, לפעמים לומדים, לפעמים לא לומדים. הם לא בחורים מושחתים, הם לא בחורים רעים, הם לא בחורים בלי יראת שמיים. זאת אומרת, הם לא מקולקלים. אני בא להגיד, יש בחורים שלא מקולקלים בכלל, אבל קשה להם לעמוד במסגרת הנורמלית, בחוקים הנורמליים של עולם הישיבות. חלק מהחוקים זה חוקים של הישיבה, חלק מהחוקים זה חוקים של החברה. יש גם חוקים בישיבה שהם לא חוקים של ההנהלה, אבל הם חוקים של החברה. וגם זה בחור שלא שומר את חוקי החברה, אז החברה מתייחסת אליו כסוג ב'. זאת אומרת, אז הוא גם נפגע, הוא גם נפגע מבחינה חברתית, אז אף אחד לא רוצה לומר אותו חברותה. ובכלל נושא של חברותות אצל הסוג הזה הוא מאוד מאוד קשה, כי הם לא מסוגלים לשמור סדרים, ולא מסוגלים לבוא בזמן ולחזור בזמן וללכת בזמן. אז אף אחד, גם יש להם קושי מאוד גדול עם חברותות. זאת אומרת, זה בחורים שחיים כל הזמן בתחושה של כישלון, שאני לא מצליח ולא הולך לי ואני לא זה, ותמיד אני לא בסדר ותמיד אני לא... והבחורים בפנים שלהם הם בחורים טובים, לא מושחתים, לא מקולקלים. אבל בסך הכל הוא לא חווה את ההצלחה בישיבה, הוא לא נחשב לבחור טוב, הוא לא נחשב לבחור מוצלח. ולא באשמתו. זאת אומרת, מה שאני בא להגיד, שזה לא באשמת הבחור, כי בעצם הבעיה הזאת היא, אני בכוונה אמרתי בהתחלה את המילה, בעיה נוירולוגית. זאת אומרת, זה בעיה במוח, וזה לא בעיה שיש לה תרופה או פתרון. לא כדורים, לא טיפול, לא, לא, לא. כל מה שיעשו עם בחור כזה...
אבל זה סתירה.
למה?
אם זה נוירולוגיה, למה אין טיפול?
מה?
זה סתירה.
רוב הבעיות הנוירולוגיות אין להם טיפול. רוב הבעיות הנוירולוגיות אין להם טיפול. יש מעט מאוד בעיות שאנחנו, שהרפואה הצליחה לטפל, וגם זה חלקי. הרוב לא. הרופאים מאוד מעט, מאוד מעט יודעים בתחום המוח. הידע של הרופאים הוא קטן מאוד. הם לא כל כך הרבה יודעים. וגם מה שהם יודעים זה יותר ניחושים מידע, הם יותר מנחשים מה שיודעים. הם מנסים ככה מיליגרם, ככה מיליגרם, ככה זה, ככה זה. לא ידע, אין להם ידע ממש וזה לא... זה לא עובד. יש מומחים לכל דבר, אבל לא כל דבר יש לו, לא כל דבר יש לו פתרון. לא לכל בעיה יש פתרון. עכשיו, כשאני לוקח את ה... את הבחורים האלה, אם הייתי הולך 80 שנה אחורה, 80 שנה אחורה בחורים כאלה לא היו בישיבות. בחורים כאלה לימדו אותם מקצוע והלכו לעבוד. בחורים כאלה בעצם הפתרון שלהם היה לפני 80-90 שנה, לפני מלחמת העולם אני מתכוון. מה שהלך אז, שבחור כזה לימדו אותו מקצוע והוא הלך לעבוד, והיה יהודי ירא שמיים, בעל הבית טוב, ירא שמיים, אוהב תורה, מחנך את הילדים שלו לתורה, הכל בסדר. אבל לא תלמיד חכם, לא תלמיד חכם, אבל יהודי טוב. ככה היה פעם. היום, בעקבות כל המצב שאי אפשר להחזיק בחור מחוץ למסגרת, כי אז הוא נופל הכי רחוק שיש, זאת אומרת, אנחנו צריכים את המסגרת לא רק כמקום של לימוד תורה, אנחנו צריכים את המסגרת גם מקום שישמור על הבחור, שישמור עליו ויחזיק אותו עד החתונה בתוך איזושהי מסגרת תורנית, לא בגלל שאני הולך לשים ממנו תלמיד חכם, אלא בגלל שאני רוצה שהוא יהיה יהודי טוב. זה הכל. עכשיו, עולם הישיבות לא נותן תשובה לבחורים האלה. עולם הישיבות בנוי כאילו לבנות רק תלמידי חכמים, והאלה שלא מתאימים לצאת מהם תלמידי חכמים, אז הם קורבן של השיטה. הם בעצם הקורבן של השיטה, שבעצם אין פתרון לסוג הזה של בחורים. היה כל מיני ניסיונות לפתוח ישיבות שחצי יום לומדים, חצי יום עובדים, שחצי יום משחקים, ישיבות שלא דורשות ולא אין להם טענות. ב-90% מהמקרים הניסיונות האלה נכשלו. הם נכשלו כי א', הדימוי החברתי של הסוג הזה של בחורים, מראש הם כבר סוג ב', מראש הם כבר, ובשידוחים עוד יותר לא רצו אותם, לא רוצים בחור שיש לו שם שהוא כאילו סוג ב', אפילו בחורה שמחפשת אחד שיעבוד אחרי החתונה, אבל היא צריכה שיגידו שהוא לומד, זאת אומרת, שיגידו שהוא לומד, אחר כך הוא יעבוד, בסדר, אבל שיגידו שהוא לומד, זה הכבוד, זה ככה הולך. זה בעיה לא פשוטה, זה בעיה מאוד מאוד לא פשוטה. היה לפני 70 שנה, הייתה ישיבת באר יעקב, היה שם הרב וולבה, הוא היה משגיח בישיבת באר יעקב. אני מכיר אחד שהוא היום יהודי בן 90, שהוא למד שם בישיבה. בחור ירושלמי, ממשפחה ירושלמית, חור שגדל בחוגים האלה של הירושלמים, והגיע לישיבת באר יעקב, והרב וולבה ראה שהבחור הזה הוא לא יכול ללמוד, הוא לא יכול. מה ישים איתו? לזרוק אותו מהישיבה? הוא ילד טוב, הוא מתפלל, הוא מקיים מצוות, הוא שומר הכל, הוא לא מוצדק לזרוק אותו מהישיבה מצד אחד. מצד שני, הוא מסכן, הוא כל הזמן סוג ב' ולא באשמתו. ואז הרב וולבה קרא לו ואמר לו, הוציא מהכיס 500 לירות, 500 לירות, אז היה המון כסף. הוציא מהכיס 500 לירות, נתן לו, אמר לו, לך תעשה רישיון נהיגה. אז לעשות רישיון נהיגה זה כמו היום לעשות רישיון טייס. כאילו, אין בחור ישיבה שעשה רישיון טייס, שנהיה טייס. כך היה אז לעשות רישיון נהיגה, זה היה חוץ לתחום. היה דבר כזה שבחור יעשה רישיון נהיגה, לא קיים דבר כזה בעולם. כל הישיבה עמדה עם פה פתוח. היחידי שהיה לו אומץ בכלל להגיד דבר כזה, זה הרב וולבה. הוא היה משגיח היחידי שהיה לא קונבנציונלי. אז הוא הלך לעשות רישיון נהיגה. הבחור עשה רישיון נהיגה, ונהיה נהג בפעילים. עד לפני 15 שנה, מגיל 20, עד לפני 15 שנה, עד גיל 65 בערך, הוא עבד נהג בפעילים, כל השנים. ואלפי אלפי ילדים שהפעילים הצילו, ואלפי המשפחות ואלפי בחורות שנפלו עם ערבים, זה, הוא היה נהג שהסיע אותם והביא אותם והחזיר אותם וטיפל. זאת אומרת, הבחור יש לו אילמה בה. הבחור יש לו אילמה בה מסוג אחר, לא אילמה בה של תלמיד חוכם, אבל יש לו אילמה בה שהוא עשה דברים טובים כל החיים שלו. הוא עשה דברים טובים והציל ופעל ועשה, למרות שכמו שאומרים, והפתרון הזה השאיר אותו בתוך מסגרת הישיבות. הפעילים זה חלק, הפעילים זה כולם מעולם הישיבות, בתוך חלק מעולם הישיבות. וזה היה פתרון מאוד מאוד הצליח, מאוד יפה. ואני חושב שהדוגמה הזאת לאו דווקא מדויק הדוגמה הזאת, אבל העיקרון הוא שבחור שאנחנו רואים שהוא טוב והוא נשמה טובה ולב טוב וירא שמיים והכל, אבל קשה לו נורא ללמוד, הוא לא יכול להשתלב בלימודים וזה לא הולך, צריכים למצוא לו איזה תפקיד עסקני. אז יש כמובן בישיבה יצר הספורים, ויש מי שדואג לכל מיני דברים בפנימייה, ויש מי שדואג לתת, אני יודע, יש כמה עסקנויות בישיבה. אז קודם כל, דבר ראשון, אם אפשר לסדר עם ההנהלה, לבקש מהם שיכניסו אותו לאיזה סוג של עסקנות. שיהיה לו מעמד, שהוא יהיה בחור חשוב, שהוא עשה משהו ומביא תועלת וצריכים אותו ופונים אליו. זאת אומרת, בחור כזה שצריכים אותו ופונים אליו, הוא עוזר ועושה טובות ועושה משהו למען הכלל, בחור כזה פתאום נהפך להיות בחור שווה. פתאום הוא נהיה משהו שווה. אף אחד לא מזלזל בגפני, שהוא יושב בכנסת ועדת הכספים ודואג לציבור החרדי ודואג לישיבות ודואג לכולם, אבל עם כל הכבוד לגפני, בזמן הזה הוא לא לומד תורה, הוא עושה דברים אחרים. זה טוב שהוא עושה את זה, אני לא אומר שזה לא טוב. אז אני לא אומר שכל אחד יכול לצאת חבר כנסת, וכל אחד יכול לצאת יושב ראש ועדת הכספים, אבל לא צריך עד כדי כך. בעיקרון, לתת לבחור תפקיד עסקני, לתת לבחור לנהל איזה משהו, איזה פרויקט של חסד. לפעמים אפילו אפשר לבקש שאפילו המשרד של הישיבה ישתמש איתו, שיעזור כמה דברים לצרכים של הישיבה לסדר, עניינים של הישיבה. זאת אומרת, צריכים לקחת כזה בחור ולהכניס אותו לתוך עסקנות תורנית, אני קורא לזה. הרמר חודש, המשגיח של חברון, היה אומר, יש להיות בתורה ויש להיות מסביב לתורה. הוא אומר, שאדם נמצא מסביב לתורה, זה גם יש לו חלק בתורה. כשאדם נמצא מסביב לתורה, יש לו גם חלק בתורה. והעסקנות הזאת, העסקנות הזאת היא במפורש מסביב לתורה, והיא חיובית והיא יכולה מאוד להציל בחורים. אני כבר לא מדבר על מקרים נוספים יותר קשים, שאפשר גם להיות עסקנות של כמה שעות בעזר מציון, או באחד מארגוני החסד, צריך להיזהר, כן? לא כל ארגון חסד הוא שמור מבחינת סוג האנשים וצורת הדיבור וצורת ההתנהגות. המשל עזר מציון זה ארגון מאוד שמור. מאוד שמור שם. כל האנשים שעובדים שם, אין שם שום ריח של פרחחים. אין שם ריח של כל הסוג הזה. אז להיות בעזר מציון, אני לפני 35 שנה פגשתי בחור שהיה מהכי טובים פוניביץ'. והוא חלה במחלת נפש. והיה מטופל, הוא חלה בסכיזופרניה, שזו מחלה קשה, מחלה לא פשוטה בכלל. הוא היה מטופל עם פסיכיאטר, עם כדורים, וברוך השם הצליח להבריא. הצליח להבריא. ואז הקימו את עזר מציון סניף בירושלים. בהתחלה בני עזר מציון היה רק בבני ברק, ואז באותה שנה הקימו, ולקחו אותו בתור נהג בעזר מציון. הוא היה מסיע חולים ועוזר להם, עוזר להם להתחבר לדיאליזה, עוזר להם להתחבר לכל מיני טיפולים, עוזר להם לכל מיני דברים. עסק בחסד, עסק בלעשות חסד, לעשות טוב לאנשים, לעזור לאנשים. מה שקרה איתו אחרי 3-4 שנים שהוא עסק בתחום הזה, הוא פעם הסיע איזה אחות שעבדה בשערי צדק והתלוותה לחולה, והתחיל לדבר איתה, התברר שהיא בחורה חרדית, מבוגרת, רווקה, הוא גם בחור חרדי מבוגר רווק, מינון לאון נהיה שידוך. והתחתנו, והקימו בית. אני רוצה לספר לכם הסוף של הסיפור. הזוג הזה כבר אפילו חיתן ילדים, הם כבר אפילו חיתנו ילדים. אבל היהודי הזה בשנים האחרונות הוא לא נהג ולא שום דבר, הוא מגיד שיעור באיזושהי ישיבה. אני לא יכול להגיד יותר פרטים כדי לא לזהות, אבל הוא היום מגיד שיעור בישיבה, לא היום, הוא כבר איזה 15 שנה שהוא מגיד שיעור בישיבה. בתנאים רגילים של בחור שנהיה חולה נפש ונפלט מהמסגרת וזה, היינו מוצאים אותו היום עבריין. בתנאים, אם לא היה את הפתרון אז שיהיה נהג בעזר מציון, אז הוא היה היום עבריין. ובגלל שעשו ניווט נכון, בגלל שניווטו אותו למסגרת חרדית, למסגרת ששומרת, שבחור כל היום עסוק רק בלעשות מצוות ונמצא בחברה טובה, אז הוא נשמר כל השנים והתחתן טוב, התחתן עם בחורה מבית חרדי, היה לה הורים גרושים, כן, היה לה, ברור שבחורה עד הסוף חרדית טובה לא תיקח אחד עם כזה היסטוריה, אבל גם לכל אחד יש את הבעיות שלו. הלכנו אז רב חיים קניאבסקי, אני זוכר, שמנו על השולחן את הבעיות של הבחורה, את הבעיות של הבחור, אומר, אני מברך שיתחתנו ויצליחו ויהיה טוב. ככה היה, ככה היה. אז אני בא להגיד, יש לסוג הזה של הבחורים, אי אפשר לבוא ולהגיד, או תלמיד חכם או כלום. זה, הגישה הזאת היא אסון, היא אסון. אין דבר כזה, או תלמיד חכם או כלום. גם להיות יהודי טוב זה פתרון, וגם אם הוא לא תלמיד חכם, אז הילדים שלו יהיו תלמיד החכמים. כי הילדים ילכו לישיבות, ויהיו בחורים טובים, וילמדו, ויצליחו. אז מה שהוא לא עשה, אז יהיה לו, אז יהיה דרך הילדים, זה גם עובד, זה גם עובד. כתוב, הגאון מביא חז"ל, כתוב בחז"ל, כל מי שמת ולא הניח אחריו בן ליורשו, הקדוש ברוך הוא מעלה עליו עברה, הקדוש ברוך הוא מעלה כעס עליו, מי שמת ולא הניח בן ליורשו. שואל הגאון, מישהו בעל הבית, אם יהיה לו בן, לא יהיה לו בן, בן הקדוש ברוך הוא נותן, מה אני קובע אם יוולד לי בן, לא יוולד לי בן. הוא אומר, לא הניח בן ליורשו, מהו השם שלא נולד לו בן, הבן אדם בעל הבית לקבוע אם יהיה לו בן או לא. אומר הגאון, לא הניח בן, זה לא הכוונה באמת שהוא בעל הבית, אם יהיה בן או לא יהיה בן. הכוונה, שאם יש לו בן, והוא לא הניח אותו שהוא יהיה בן תורה, שאבא בגן עדן יירש את התורה של הבן שלו, יש ירושה גם שאבא יורש בגן עדן את התורה שהבן שלו פה לומד. ירושה זה לא רק מהכיוון הזה, היא גם מהכיוון הזה. ככה גאון אומר. שהכוונה לא הניח בן ליורשו, זה לא הכוונה שהבן יירש אותו, אלא להפך, שהוא יירש את הבן, זה הכוונה. לא הניח רב בן תלמיד חכם, שהוא יירש את הבן שלו, שהוא יקבל את התורה של הבן שלו. אז אני אומר, לוקחים אדם כזה, נותנים לו עסקנות במסגרת טובה, בצורה טובה. נכון, הוא לא יצא תלמיד חכם, אבל יהיה לו בן תלמיד חכם, בן ליורשו, יהיה לו בן שהוא יירש את התלמיד חכם שבו. זאת אומרת, בראייה נכונה, מה רצון השם, זה רצון השם. ולא צריכים להתעקש עם בחור שישאר בישיבה צמוד לגמרא כשהוא לא מסוגל. וזה זה, זה צרה צרורה לפעמים, שיש בחורים שלא מסוגלים לשמור את המסגרת, לא מסוגלים לחיות אותה, למרות שיש להם ראש טוב, למרות שהם מוכשרים, למרות שהם יכולים כאילו ללמוד. לפעמים יש בעיות מסוימות שהן לא בעיות שניתנות לטיפול או לפתרון, אז הבחורים האלה עוברים מישיבה לישיבה וממטפל למטפל, וחוץ מלפרנס מטפלים לא יוצא כלום מכל העסק הזה. צריך לתת פרנסה למטפלים. צריך לדעת, הפתרון האמיתי של בחורים כאלה זה בכיוון של עסקנות, והעסקנות צריכה להיות מקום שמור, מקום חרדי, מקום שהעסקנות היא מצוות ולא סתם, לא פוליטיקה, לא שטויות, אבל בחור שעוסק במצוות והוא עושה את זה, ואז יש תלמידי חכמים שהוא עוזר להם והם צריכים אותו, אז יש לו גם את הכבוד שתלמיד חכם פונה אליו וראשי ישיבות פונים אליו וצריכים את העזרה שלו וצריכים את הרבה פעמים יהודי נמצא באיזה תפקיד באיזה משהו ותלמידי חכמים הכי גדולים פונים אליו ומבקשים ממנו תעזור לי, והוא עושה להם והוא עוזר להם, אז יש לו שכר, יש לו זכויות. לא צריכים לקחת את זה שחור ולבן, או לומד או לא לומד, זה לא הולך ככה. ובצורת חשיבה הזאתי, מה שלא קיבלנו אצלו, נקבל אצל הילדים שלו, אצל הנכדים שלו. התורה מחזרת על האכסניה שלה. הדברים בסוף באיזושהי צורה מסתדרים. אבל לא להוציא בחור מתוסכל עם הרגשה שאני סוג ב' ואני לא שווה כלום, כי הוא לא הצליח לשמור את המסגרת של הישיבה. זה לא הדרך היחידה להיות יהודי. נכון שהיום אי אפשר להיות מחוץ לישיבה, כי הרחוב הוא מלא ניסיונות קשים, אבל בתוך הישיבה צריכים להיות גמישים ולעשות את זה בחוכמה ובתבונה.